שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר c9.org.il. אנחנו לומדים שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר c9.org.il. אנחנו לומדים את דף קט"ז במסכת שבת, נתחיל ברבע העליון של עמוד א' ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום יש לנו שיעור קצר ונחמד, נחלק אותו לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בעניין של הצלת כתבי הקודש בשריפה. בחלק השני נעסוק בספר תורה שכתבו מין ובאופן כללי לגבי מינים. ובחלק הרביעי נחזור למשנה לגבי קריאה בכתובין בשבת. אז החלק הראשון, נזכיר שלמדנו אתמול שאם יש שריפה חלילה בבית בשבת, חז"ל גזרו שאסור להציל דברים תוך כדי השריפה, כי הם חוששים שתוך כדי הצלה נכבה את האש, אבל יש דברים שמותר להציל, בין השאר מותר להציל את כתבי הקודש. את זה ראינו אתמול. עכשיו שואלת הגמרא, הרי בספר תורה למשל, חוץ מהאזור שעליו כתוב דברים, יש הרבה אזורים שהם ריקים. יש את השוליים שבין העמודות, יש מעל העמודות, מתחת לעמודות, יש את הגיליון הראשון והאחרון בספר שמסובבים מסביב לעמוד, אז גם הוא ריק. השאלה היא, האם גם החלקים הריקים נחשבים ספר תורה ומצילים אותם משריפה בשבת? עכשיו, איך זה יכול להיות בכלל? איך יש לי רק חלק ריק בלי כל שאר הספר תורה? אז יכול להיות אם למשל גזרו את השוליים ויש לי עכשיו קלף ריק שהיה פעם שוליים של ספר תורה, או למשל שלא גזרו אבל כל הכתב נמחק, כך שכרגע הכל בעצם ריק, האם מצילים ספר כזה? זו השאלה, ועל השאלה, וגמרא תביא עכשיו חמש ראיות להוכיח לכאן ולכאן. הראיה הראשונה, השנייה, השלישית והחמישית זה להוכיח שלא מצילים. הראיה הרביעית זה להוכיח שכן. בכל מקרה, את כל הראיות אנחנו נדחה. עכשיו, את הראיה הראשונה, השנייה והשלישית נביא ביחד, כי זה די דומה, וזה משתי ברייתות, שאומרות שאם יש ספר תורה שבלה או שנמחק, אם לא נשארו לפחות 85 אותיות, שזה המינימום בשביל לקרוא ספר תורה, כמו שראינו אתמול, כי זה מספר האותיות שיש בפרשייה של ויהי בנשוא אהרון, אם אין 85 אותיות, לא מצילים. אלה שתי הברייתות, ומכאן הגמרא רוצה להוכיח שלא מצילים גיליונות ריקים בשבת. איך היא מוכיחה את זה? כי הרי גם אם אין 85 אותיות, הרי סוף סוף יש כאן כרגע גיליון ריק, בין אם זה איפה שהיו כתובות אותיות, בין אם זה בשוליים מסביב, למה אתה לא מציל לפחות בשביל החלק הריק? אלא כנראה שגיליונות ריקים זה לא סיבה מספקת בשביל להציל. אז הנה תשובה לשאלה שלנו, לא, לא מצילים גיליונות ריקים, אלא רק כשיש אותיות. זו הראיה הראשונה, השנייה והשלישית, אבל את כולם הגמרא דוחה. למה? לגבי הברייתא הראשונה שמדברת על ספר תורה שבלה, זה לא ראיה. כי הרי אם הספר בלה, גם הקלף שלו בלה, וממילא ודאי שלא מצילים. השאלה שלנו, כשהקלף במצב טוב, לכן זה לא ראיה. לגבי הברייתא השנייה שמדברת על ספר תורה שנמחק, כאן צריך להבדיל בין האזור של הכתב לבין השוליים. לגבי האזור של הכתב, אומרת הגמרא, שם הגיוני שבאמת לא מצילים, כי האזור הזה נועד לכתיבה, וכל הקדושה שלו זה בגלל הכתב, אז אם הכתב נמחק, גם הקלף עצמו מאבד את הקדושה. זה לגבי אזור הכתב. לגבי האזור של השוליים, למה לא מצילים את הספר תורה הזה שנמחק בזכות השוליים? אז לכאורה, הנה הוכחה שהשוליים, כלומר גיליונות ריקים, לא מצילים אותם. אומרת הגמרא, גם זה להוכחה, כי יכול להיות שבברייתא הזאת מדובר שאין שוליים. שאין שוליים, כלומר הוא גזר את העמודה רק עם האזור של הכתב, ועל זה מדובר שבברייתא, שאם זה נמחק, לא מצילים. אם היו שוליים, אז אולי כן היו מצילים. עד כאן, הראיה הראשונה, השנייה והשלישית, משתי הברייתות, ניסינו להוכיח שלא מצילים, אבל דחינו, ועכשיו נעבור לראיה הרביעית, שזה ראיה שכן מצילים. הראיה הרביעית, ממש באמצע עמוד א', זה ראיה שכן מצילים, וזה שאומר את הברייתא, שכמו שחזל גזרו, שמי שנוגע בכתבי הקודש, זה מטמא לו את הידיים, לא ניכנס כרגע לסיבה, בכל אופן זה מטמא, הם גם גזרו שגם מי שנוגע בשוליים זה מטמא. אז הנה ראיה, שגם השוליים הם חלק מהספר תורה, ממילא הגיוני שגם מצילים אותם. זו הראיה שכן, אבל דוחה הגמרא, שם מדובר אולי בספר תורה במצב טוב, שהכל כתוב כמו שצריך, יש לו שוליים שמחוברים לספר, אז באמת השוליים הם חלק מהספר, ואז גם באמת מצילים, כי הם פשוט חלק מהספר. הנושא שלנו כאמור זה מה קורה עם השוליים גזורים מהספר או שהכתב נמחק ויש שוליים, והשאלה היא האם השוליים בפני עצמם הם מספיקים בשביל להציל, ועל זה עדיין אין לנו תשובה. ואנחנו עוברים לראיה החמישית, שזה לכאורה הראיה מפורשת, וזה ברייתא שאומרת הגיליונין וספרי מינים אין מצילים אותם מפני הדלקה. ספרי מינים זה ספר תורה שכתב אותו מין, אין לו קדושה, אפילו להפך אולי, וגיליונים את שניהם לא מצילים מהדלקה. אז הנה ראיה מפורשת שגיליונים לא מצילים מדלקה. דלקה. אבל גם את הראיה הזאת הגמרא דוחה, והיא אומרת, כאן לא מדובר בגיליונים של ספר תורה כשר, שאולי את זה כן מצילים, אלא בגיליונים של ספרי מינים, ואת זה באמת לא מצילים, כמו שלא מצילים את ספרי המינים עצמם. עכשיו שואלת הגמרא פשיטה, הרי אם את הספרים לא מצילים, ודאי שאת הגיליונים לא מצילים, מסבירה הגמרא, הברייתא התכוונה לומר שספרי מינים לא מצילים, כמו שאת הגיליונים הריקים שלהם לא מצילים, כי הכתב שלהם חסר משמעות. ועד כאן, חמש ראיות, ניסינו לכאן ולכאן, את כל הראיות דחינו, ובעצם נשארנו עם שאלה פתוחה, האם מצילים גיליונים ריקים או שלא, עד כאן החלק הראשון. החלק השני מתחיל במילה גופה, קצת מתחת לאמצע עמוד א', וזה, כיוון שזכרנו עכשיו את הברייתא, שלא מצילים ספרי תורה שכתבו מינים, הגמרא מביאה כבר את כל הברייתא, ומביאה גם דיון קצר לגבי זה. אז בברייתא יש שני מצבים. מצב אחד זה שיש כבר שריפה, ויש כבר ספר תורה בתוך השריפה, בזה כולם מסכימים למה שכבר אמרנו, שלא מצילים. ובסוף הברייתא, הברייתא מוסיפה שכשם שלא מצילים מהדלקה, כך גם לא מצילים ממפולת וממים, ורש"י אומר שלאו דווקא בשבת, כיוון שהשריפה לא אתה יצרת אותה, אתה לא הולך ותורה להציל את אותם ספרים לא בשבת ולא בחול. זה מצב אחד. מצב שני זה מצב שבו אין שריפה, והשאלה היא האם אתה באופן יזום צריך לקחת את הספרים אלו ולשרוף אותם, ובזה יש מחלוקת. מתנא קמא משמע שלא, כי הרי הוא אומר שרק אם יש כבר שריפה אז לא מצילים, אבל ליזום שריפה זה לא. לעומת זאת שאר התנאים אומרים שכן, אבל גם ביניהם יש הבדל. רבי יוסי אומר שאומנם צריך לשרוף אותם, אבל לפני ששורפים צריך לחתוך משם את כל ההזכורות של שם השם ואותם לגנוז, ורק את השאר לשרוף. זה רבי יוסי. רבי טרפון ורבי ישמעאל אומרים לא נכון, אלא שורפים הכל יחד עם ההזכרות. למה? אז כאן יש קצת הבדל בין רבי טרפון לרבי ישמעאל. ברבי טרפון משמע שכיוון שאותם מינים כותבים את הספר לא ממטרה קדושה, אלא להפך, הם מכירים את השם והם באופן מודע מורדים בו, אז לכן אין בספרים אלו קדושה, עד רבה הם גורמים נזק, ולכן חייבים לשרוף יחד עם ההזכרות. זה רבי טרפון. ברבי ישמעאל לעומת זאת משמע שבהזכרות של שם השם שהם כתבו יש קדושה, כי סוף סוף הם כן התכוונו לשם השם, אבל בכל זאת כדי להשכין שלום בין עם ישראל להשם, כלומר בשביל שאותם מינים לא יגרמו לנזק רוחני בעם ישראל בזה שמלמדים דברים פסולים, אז יש מצווה לשרוף את זה אפילו שיש בזה קדושה. שוב, כדי להשכין שלום בין עם ישראל להשם, זה קל וחומר מזה שמוחקים את שם השם שכתוב על הקלף של הסוטה בשביל להשכין שלום בין אדם לאשתו. אז שוב הדעות, אם יש כבר שריפה, לפי כולם לא מצילים, גם ביום חול. אם אין שריפה, האם באופן יזום צריך לשרוף, לתנא קמא משמע שלא. לרבי יוסי כן, אבל לא כולל ההזכרות. לרבי טרפון ורבי ישמעאל, שורפים, כולל ההזכרות. עד כאן הברייתא, ועכשיו שבע שורות מלמטה, יש כאן שלושה דיונים קצרים, האחרון הוא די אגדתא. דיון אחד זה ששאלו את רבי אבאו, מה לגבי ספרי תורה שנמצאים בבי אבידן? בי אבידן היה מקום שבו היו מגיעים מינים וחכמי ישראל בשביל להתפקח בענייני תורה, והיו שם גם ספרי תורה בשביל לבדוק את המקורות. יש מפרשים שאת אותם ספרי תורה כתבו מינים, יש כאלה שאומרים שלא ברור מי כתב אותם, והשאלה היא האם גם את הספרים ששם צריך לשרוף, ורבי אבאו התלבט בזה. אין ולאו ורפיה בידי, זה דיון ראשון. דיון שני, כיוון שכבר הזכרנו את בי אבידן, הגמרא מספרת שלא כולם אהבו ללכת לשם ולהצטרף לוויכוחים. שמואל ומר בר יוסף כן היו הולכים, רב ורבה לא היו הולכים, ורבה היה מביא כל מיני תירוצים מצחיקים בשביל להגיד למה הוא לא הולך, למשל שיש שם עץ דקל שמפריע לו בדרך. מר בר יוסף דווקא נהנה מהוויכוחים שם, אבל הוא אומר שזה סכנה, פעם אחת אולי הוא ניצח אותם באיזשהו ויכוח והם רצו לפגוע בו. זה דיון שני. דיון שלישי, כיוון שהזכרנו את המינים, הגמרא מספרת סיפור על רבן גמליאל ועל אחותו אמא שלום, שבשכונה שלהם היה פילוסוף אחד. יש דעות מה הכוונה כאן פילוסוף, בכל אופן מישהו שהוא נגד התורה, ואנחנו כרגע כבר עברנו לשורה הראשונה בעמוד ב', ואותו פילוסוף היה מתגאה בזה שהוא אף פעם לא לוקח שוחד, למרות שהוא באמת כן היה לוקח. אז רבן גמליאל ואחותו רצו לעשות לו טריק, והם באו אליו כאילו שהם באים לדין תורה, שרבן גמליאל אומר שרק הבנים צריכים לרשת, ואילו האחות אומרת גם אני רוצה לרשת. ולפני שהם באו, האחות שלחה לאותו פילוסוף מנורת זהב בתור שוחד, ובאמת בדין הוא פסק לטובתה. הוא אמר נכון, בתורה שלכם כתוב שבנות לא יורשות כשיש בנים, אבל מאז שגליתם יש ספר חדש ששם כתוב שגם בנות יורשות. זה היה ביום הראשון. למחרת רבן גמליאל גם כן שלח לו שוחד, משהו עוד יותר שווה, וזה חמור לובי. ואז כשהם הגיעו שוב לדין, הפעם פתאום הפילוסוף פסק לטובתו, שבעצם אותו ספר אמר שהוא לא רוצה לשנות מתורת משה ורק הבנים יורשים. עכשיו כנראה שהיה שם קהל בדיון, ואז אמא שלום אמרה לפני כולם נהור נהוריך כשרגה, כלומר יאירו דבריך כמנורה, כלומר היא בעצם רמזה לו לשוחד שהיא שלך. אז רבן גמליאל אמר, את החמרה ובטש לשרגה, בא החמור ובאת במנורה, כלומר השוחד שלי גדול יותר מהשוחד שלך, ולכן הוא פסק לטובתי, וכך כולם ראו שהוא כן מקבל שוחד. זה היה דיון שלישי אגב המינים, ובזה הגענו לנקודתיים בערך ברבע עליון של עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי מחזיר אותנו למשנה, וזה לגבי דין שכל פעם שאני נתקל בו אני שוב מופתע מחדש, וזה שאומר את המשנה, בשבת מותר לקרוא מהתורה, מהנביאים כמו יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, אבל אסור לקרוא מהכתובים, כלומר מתהילים, משלי, איוב, חמשת המגילות, דניאל, עזרא ונחמיה, דברי הימים. אסור לקרוא בהם בשבת. יש מחלוקת בראשונים האם הכוונה רק שקוראים את ההפטרה בבית כנסת, אז לא קוראים מהכתובים אלא רק מהנביאים, או שהאיסור יותר רחב וגם כשאני יושב בבית אסור לקרוא בזה. בכל אופן, המשנה אומרת שאסור. מה פתאום אסור? שני הסברים. הסבר אחד במשנה, הסבר שני רב אשי מביא שרבי נחמיה אמר בברייתא. ההסבר של המשנה זה מפני ביטול בית המדרש, כי תמיד יותר נחמד לקרוא סיפורים מאשר ללמוד הלכות, וחזל לא רצו שבשבת אנשים יימשכו אחרי הסיפורים ולא ילכו לשמוע את הדרשה של הרב שמלמדת הלכות מעשיות, שזה יותר חשוב, לכן אסרו לקרוא בכתובים שיבואו לשמוע הלכות. זה הסבר אחד. הסבר שני, כאמור של רבי נחמיה, זה כיוון שחזל לא רצו שאנשים יקראו בשטרי הדיוטות, יש דעות בראשונים למה הכוונה, או שהכוונה היא לדברים שקשורים למקח וממכר, יש כאלה שמרחיבים את זה לכל דבר שהוא לא דברי תורה בכל אופן, לכן הם אסרו גם לקרוא מהכתובים, וככה אנשים יפנימו עד כמה זה חמור שאם הכתובים, שזה חלק מהתנך לא קוראים בשבת, קל וחומר שלא קוראים בשטרי הדיוטות. זה הסבר של רבי נחמיה, אז שוב, הסבר ראשון מפני ביטול בית המדרש, שאז אנשים לא ילמדו הלכה, הסבר שני, שלא יבואו לקרוא בשטרי הדיוטות. אז זה האיסור והסברות, ועכשיו בגמרא נראה בזה הקלה של רב ואולי גם של שמואל. רב מבין כמו הסברה הראשונה שהסיבה היא מפני ביטול בית המדרש, וממילא אומר רב, כל האיסור זה רק בזמן הדרשה בבית המדרש, שזה בין התפילה בבוקר לבין הסעודה, אז באמת אסור לקרוא בכתובים בשביל שיכנסו לדרשה. אבל אחרי הסעודה מותר לקרוא בכתובים. זה רב, שמול ומצות לפחות בגרסה הזאת אומר, לא נכון, אסור בין לפני ובין אחרי. זה מה שהם אומרים בהתחלה, ועל זה מקשה הגמרא, הרי בנהרדה, שזה המקום של שמואל, היו קוראים הפטרה גם במנחה, ואת ההפטרה הם היו קוראים גם מהכתובים, אז מה, הם לא הקשיבו לרב שלהם שמואל? לא יכול להיות, אלא כנראה ששמואל לא באמת אסר את זה, אז למה הוא אמר שהוא אסר? לזה הגמרא הביאה שני תירוצים. תירוץ אחד זה שבאמת צריך לשנות את הגרסה של מה ששמואל אמר, ובאמת גם שמואל הקל, ובמה הוא נחלק עם רב? שרב הקל לא לגבי הזמן, אלא לגבי המקום, כלומר בבית המדרש אסור, אבל מחוץ לבית המדרש מותר, ושמואל הוא זה שהקל לגבי הזמן, שבזמן הדרשה אסור, אבל אחרי הדרשה מותר, ולכן באמת מנהרדה קורו במנחה, כי שוב גם שמואל הקל. תירוץ שני, כששמואל אמר שאסור, הוא באמת התכוון לזה, אבל הוא לא התכוון לזה להלכה. כלומר, כשהוא אמר את זה, הוא אמר את זה רק לסברה השנייה של רבי נחמיה. כי הרי הסברה של רבי נחמיה זה שלא יקראו בשטרי הדיוטות, וזה שייך כל השבת ובכל מקום. עליו שמואל אמר שלסברה שלו צריך לאסור תמיד. אבל שמואל עצמו לא אומר ככה, כי שמואל עצמו ודאי מסכים למשנה שלנו שהסברה היא משום ביטול בית המדרש, וממילא הוא מסכים גם לרב שזה אסור רק בזמן הדרשה, אבל אחרי הדרשה זה מותר, ולכן כאמור בנהרדה קראו במנחה. אלה שני התירוצים, ועד כאן לגבי איסור קריאת כתובים בשבת, נסכם שלפי הסברה הראשונה של ביטול בית המדרש, לתירוץ הראשון רב מקל במקום אחר ושמואל בזמן אחר, לתירוץ השני שני מקלים בזמן אחר ולא במקום אחר, לסברה של רבי נחמיה אסור כל השבת ובכל מקום. עד כאן החלק השלישי, הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון שאלו האם כמו שמצילים ספר תורה מדליקה, מצילים גם גיליונות ריקים, הבאנו חמש ראיות לכאן ולכאן, שלוש ראיות ראשונות היו מספר תורה שבלה או שנמחה, כשאם אין בו 85 אותיות לא מצילים אותו, וזו לכאורה ראיה שלא מצילים גיליונות, כי הרי יש לו גיליונות ריקים, ודחינו אם הוא בלה אז גם הגיליון עכשיו שהוא בלה אז ודאי לא מצילים, אם הוא נמחק אז האזור של הכתב שנמחק ודאי מאבד את הקדושה ומובן שלא מצילים, לגבי השוליים אולי מדובר שם שאין שוליים ולכן אין משם ראיה. הראיה הרביעית הייתה שכן מצילים מזה שגם השוליים מתאמים את הידיים, אבל דחינו שם זה כשיש ספר תורה, לא כשזה רק השוליים שגזרו אותם בלי כתב. וראיה חמישית, ברייתא מפורשת שלא מצילים את הגיליונים וספרי מינים, אבל דחינו שם לא מדובר בגיליונים, אלא שספרי מינים הם כמו גיליונים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני התמקדנו באותה ברייתא, אמרנו שלא מצילים ספרי מינים, אפילו לא ביום חול. עכשיו, האם שורפים אותם באופן יזום? מתנקה ממש מה שלא. רבי יוסי אומר שכן, חוץ מתה הזכורות. רבי טרפון ורבי שמעל אומרים ששורפים אותם, כולל ההזכורות. זה בברייתא, על זה ראינו שלושה דיונים שקשורים לזה. אחד, זה האם מצילים את הספרים של בי אבידן, ונשארנו בלי תשובה. שתיים, סיפרנו קצת על בי אבידן, שזה מקום של ויכוחים בין המינים לבין חכמי ישראל. היו המורים שהלכו לשם, היו כאלה שלא. שלוש, זה הסיפור של רבן גמליאל ואחותו, אמא שלום, שמסו טריק לאותו פילוסוף שהתהדר בזה שהוא לא לוקח שוחד ומרו שהוא כן לוקח, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו שיש איסור לקרוא בכתובים בשבת, יש מחלוקת האם הכוונה היא רק בהפטרה או גם סתם ככה בבית, וראינו לזה שתי ספרות, אחד שאז אנשים יימנעו מלהיכנס לשיעור ההלכתי יותר, ושתיים בשביל להעביר לאנשים שאם זה אסור, ודאי שבשטרי הדיוטות אסור, ראינו שיש נפקמינה של הסברה השנייה זה אסור כל יום בכל מקום. הסברה הראשונה, רב בהתחלה הקל אם זה אחרי הדרשה ושמואל אמר שהוא לא מקל, על זה שאלנו הרי בעיר של שמואל נהרדה כן היו קוראים במנחה, ועל זה הבאנו שני תירוצים. תירוץ אחד, באמת רב הקל לא לגבי הזמן אלא לגבי המקום, שכשזה לא בבית המדרש מותר, ושמואל גם הקל לגבי הזמן, לכן בנהרדה קראו במנחה. תירוץ שני אומר רבשי, באמת גם שמואל מסכים לרב שמקלים אחרי הדרשה, ומה שהוא אומר שאסור, הוא אומר את זה רק לסברה השנייה, כלומר הסברה של רבי נחמיה, כל טוב.